הלילה שבו גרי הסיע אותי הביתה. כתבתה של ג'יל מקייב ג'ונסון, סלייט. הקריינית, ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכת טכנית, רועי ברינה. פגשתי את גרי בווייט שאטרס, אולם ריקודי קאנטרי לשעבר, ליד שדה התעופה בסיאטל. הוא היה בחור דקיק עם שיער חום בהיר ועיניים כחולות. הוא אמר שהוא בן 29, אבל זוויות עיניו הנפולות והרפיון הקל מתחת לסנטרו גרמו לי לתהות שמה הוא מבוגר יותר. זה היה בסוף 1980 או תחילת 1981. הייתי בת 18. לא הייתה לי כל סיבה לחשוד שמשהו מוזר בגרי באותה עת. נתקלתי בו כמה פעמים במשך כמה שבועות, והוא נראה נחמד למדי. הוא תמיד הזמין אותי לרקוד ושילם על כל מה ששתיתי במהלך הערב, בדרך כלל מי טוניק או מיץ אננס. לפעמים הוא ישב איתי ועם חבריי, אבל הוא הסיט את כיסאו לאחור ולא דיבר עם אף אחד. לא ידעתי אם הוא פשוט אוהב לרקוד או שהוא באמת נמשך אליי. ידיו לא סטו בריקודי הסלואו, והוא מעולם לא ניסה להגניב נשיקה. לילה אחד הוא לקח אותי טרמפ הביתה בטנדר שלו, שאפילו בחושך נראה כמו גרוטאה. גרי נכנס לחניון של פוורטה וילה, מתחם הדירות שבו גרתי. האם הוא ביקש להשתמש בשירותים או שהזמנתי אותו לעלות? כשהתקרבנו לדלת הכניסה, ציפיתי לשמוע את הטלוויזיה ולהתקבל בברכה על ידי שתי השותפות שלי, שבילו את רוב הערבים בצפייה בסיטקומים. אבל הדירה הייתה ריקה. הראיתי לגרי את השירותים ונכנסתי לחדר שלי כדי לתלות את המעיל. אני מניחה שכיוון שהוא תמיד היה מאופק, לא הרגשתי שום תחושת סכנה כשהוא נכנס לחדרי אחריי. אם כבר, אני זוכרת שהתביישתי בגלל הבלגן. המיטה שלי לא הייתה מסודרת והייתה רמת בגדים מלוכלכים על הרצפה. לגרי היה אף צר, ועיניו הכחולות היו כל כך ממוקדות בשלי שהרגשתי מוחמת. אולי הוא בכל זאת חיבב אותי. אני זוכרת שהוא היה גבוה ממני בכמה סנטימטרים. אני זוכרת את הגורגרת הבולטת שלו כשדיבר על עבודתו בצביעה תעשייתית. הוא שלף את הארנק שלו כדי להראות לי את כרטיס הביקור שלו, לצד תמונה של בנו הקטן. הוא נפרד מאשתו לאחרונה, ואמר שמאבק המשמורת היה מר. דיברנו והתמזמזנו, ונתנו לעקבות שלנו להשתחרר יותר מכפי שהתכוונתי. כשהתחלנו לקיים יחסי מין, גרי התחיל והפסיק שוב ושוב באופן מוזר. לא ממש הבנתי מה זה אומר. ואז הוא אמר משהו כמו, את נראית יותר רגועה משהיית קודם. הוא רצה לדעת למה. הוא נראה פגיע עם הניסויים המתפרקים שלו. כשניסה להרשים אותי ואמר לי שהוא אבא טוב עם עבודה קבועה, ריחמתי עליו. אם כי לא יכולתי להגיד את זה, אז אמרתי לו, אני לא יודעת. אני פשוט מרגישה בנוח איתך כנראה. אבל גרי לא היה ממש נינוח. הוא כנראה לא גמר במהלך הסקס, אם כי אמר שכן. כעבור זמן קצר הוא היה מוכן להתחיל שוב, אבל כששמענו את השותפות שלי נכנסות הביתה, הוא קפץ. מי זה? רק השותפות שלי. שותפות? מעט לאחר מכן הוא הלך. הצטערתי שנתתי לדברים להתקדם עד כדי כך. מבחינה רציונלית ידעתי שאפילו גברים גרושים ועצובים יכולים להיות מסוכנים, אבל אף אחד עוד לא חיזר בתשומת לב כה רבה אחרי הצעירונת הרזה ועקומת השיניים שהייתי אז. אף על פי שרחמיי נחמרו עליו, אני הייתי זו שנואשת לאישור. בסוף השבוע שלאחר מכן גרי התקשר להזמין אותי לצאת איתו לרקוד. התחיל לי כאב גרון והשתמשתי בזה כתירוץ להתחמק. למען האמת הרעיון לצאת עם גבר שמצוי באמצע תהליך גירושים ואב לילד קטן לא קסם לי כלל, חוץ מזה הייתי די בטוחה שהוא שיקר לגבי גילו. דחיתי גם את ההזמנה של חברתי לצאת באותו ערב, אבל היא אמרה שנצא מוקדם. היא אמרה שאני יכולה לשתות מיץ תפוזים ולקבל ויטמין C. היא הבטיחה שנלך לפני שיתחיל להיות צפוף. בווייט שאטרס, מיץ התפוזים צרב לי את הגרון והחום הנמוך הוסיף על חולשתי הכללית. כשהלכתי לשירותי אנשים כדי להתיז מים קרים על פניי, הבחנתי בגרי יושב עם אישה מבוגרת ונאה ליד שולחן מאחורי מחיצה. ייתכן שהוא לא ראה את חברתי ואותי, אבל הרגשתי שאני חייבת לו הסבר. חיכיתי עד שבת זוגו תלך לשירותים ואז ניגשתי אליו והתנצלתי. הוא הנהן למשמע התירוצים שלי וחייך בחצי פה. פניו היו בלתי מפוענחות. כמה פעמים לאחר מכן, היה נדמה לי שראיתי את הטנדר של גרי בחניון הבניין שלנו. מאז פגשתי את האיש שיהפוך לבעלי הראשון. הוא היה איתי בכל פעם שראיתי את גרי שהסתלק כשראה אותנו. לא אמרתי כלום מחשש לעורר את קנאתו של החבר החדש שלי, ולמען האמת לא הטריד אותי יותר מדי שגרי נמצא שם. ככל שידעתי, ייתכן שגרי קפץ לביקור אבל שינה את דעתו כשראה אותי עם גבר אחר, או שאולי הוא הכיר מישהי אחרת שגרה במתחם הדירות. כך או כך, הוא מעולם לא הזמין אותי לצאת שוב. כעבור שני עשורים ב-2001, כששמעתי שרוצח הנהר הירוק שנתפס לאחרונה עבד בחנות צבעים ושמו גרי, חשבתי על האיש ששנים קודם לכן הגיע לדירה שלי, נכנס ללא הזמנה לחדרי ונראה מבוהל כשהשותפות שלי חזרו הביתה. אותו גרי בחדשות נראה מוכר מעט, אבל פוזל יותר וכבד יותר מהאיש שזכרתי, וגם שערו נראה מעט כהה יותר. גשר האף הצר שלו, עיניו הכחולות וזוויותיהן הנפולות נראו תואמים, אבל אני זכרתי גרגרת בולטת יותר מזו שנראתה בתמונות בטלוויזיה. זה היה צירוף מקרים, אמרתי לעצמי. זה בטח לא יכול להיות אותו האיש. כמעט שני עשורים נוספים לאחר מכן כבר הייתי כתבת מבוססת, והחלטתי לכתוב על משהו אישי יותר. התבגרתי בצפון מערב האוקיינוס השקט, במוקד פעילותם של כמה וכמה רוצחים סדרתיים, ובהם טד בנדי, גרי לאון ריג'וויי ואחרים, ורציתי לכתוב על החיים בתקופה זו. ערכתי מחקר על הרוצחים שהטילו אימה על כור מחצבתי בילדותי ובראשית שנות בגרותי. הפעם, ככל שלמדתי יותר על גרי ריג'וויי, צירופי המקרים הלכו ונערמו. הוא נהג בטנדר חבוט. הוא אהב לרקוד לצלילי מוזיקת קאנטרי, ובעקבות הפרידה מאשתו ב-1980, נהג לפקוד את מפגשי הורים ללא בני זוג ב-White Shutters, אותו מועדון שבו פגשתי את גרי. לבסוף הכרחתי את עצמי לשקול זאת באמת. אולי זה באמת היה גרי ריג'וויי שלקחתי הביתה לילה אחד לפני 40 שנה. זה לא דבר נורמלי, להודות בפני עצמך שייתכן ששכבת עם רוצח סדרתי. בהתחלה חשתי מבוכה גדולה. הייתי צריכה לדבר על זה עם מישהו, אבל המועמד המתבקש היה בעלי, ולא היה לי מושג איך להעלות את הנושא. התחתנתי איתו כשהייתי בת 40 והיה לי בן מתבגר, כך שהוא לא בדיוק חשב שאני בתולה, אבל חסכנו זה מזה את רוב הפרטים על בני זוגנו בעבר. המחשבה על השיחה הזאת קרסמה בי. מה אני יכולה לומר? נכון שלא תמיד יש לי תביעת עין טובה לגבי אנשים? בסוף סיפרתי לו בזמן שטיילנו בשביל מאונטן לייק בפארק המדינה מורן. הוא עצר ונשק את ראשי. תודה לאל שלא היית קורבן גם, הוא אמר. ועדיין כל הסיטואציה מילאה אותי בתחושת בושה שכמוה לא הרגשתי זמן מה. כששכבתי עם גרי, המדינה בדיוק הפכה לימנית מאוד עם נשיאות רייגן. החלפנו את מכנסי הפדלפון וגופיות הקולר במכנסיים צרים וצווארוני גולף. אבל אני, כמו הרבה אנשים בחוף המערבי באותה תקופה, נשארתי מאחור. האמת היא שעד אותה הנקודה סקס היה משהו שאחרים גזלו ממני. בגיל 18, הסקס הפך להיות משהו שניחסתי לעצמי. תחושת מסוגלות עצמית, אמצעי שליטה, או שאולי זה היה מעין ריפוי עצמי. בניסיון להעלים את בושת ההתעללות בעבר, בניתי לי רובד נוסף של בושת ההפקרות. היום אני יודעת שהבושה הזאת מיותרת, וחשבתי שנפטרתי ממנה לפני שנים. עכשיו הרגשתי שוב אשמה לא רציונלית על מעשיי, ועל כך שלא זיהיתי שום דבר מטריד בגרי, כאילו אני אחראית איכשהו לפשעים שביצע בהמשך. בזמן שחלף מאז, השתנו רגשותיי. מאימה בגלל קורבנותיו של ריג'וויי, לחוסר אמון ופחד ממה שהיה עלול לקרות באותו לילה, ועד לחוסר יכולת לאבד את מה שנודע לי על האיש שפגשתי לפני 40 שנה. ריג'וויי הורשע ברציחתן של 49 נשים ונערות, אם כי המשטרה והתובעים העריכו שהמספר גבוה יותר, ואפילו הוא עצמו אמר שמדובר בהרבה יותר. קורבנותיו היו בעיקר עובדות מין, שלימים הוא אמר שהוא שונא במיוחד ושהאמין שלא יחסרו לאיש. כשהמשכתי במחקר, המאפיינים המשותפים לשני הגרים הלכו והתבררו. כל אחד מהם מצמרר ומטריד יותר ממשנהו. לאחר פרידתו של ריג'וויי מאשתו השנייה, מרסיה, ב-1980, הוא חנה ליד דירתה 3 שעות בלילה במשך כחודש. זכרתי אותו חונה מחוץ לדירתי בתחילת 1981. בהודעותיו, פרט רידג'וויי כיצד הראה לנשים את כרטיס הביקור שלו ואפילו תמונה של בנו כדי להרגיע אותן. עורך דינו של רידג'וויי, מרק פרוטפרו, אמר כי רידג'וויי ידע להסתיר את מגרעותיו במידה כזו שאף לא אחת מקורבנותיו הבינה שהגבר נמוך הקומה והשקט עם תמונת בנו בארנקו הוא למעשה התורף המיני הקטלני ביותר במדינה. כשפגשתי את גרי, איש עדיין לא התריע על גבר שעורב לנשים בשכונה שלי. רוצחים סדרתיים לא היו בתודעה שלי בכלל. לימים אמר רידג'וויי לחוקרים שהוא רצה לשכנע אנשים שהוא אדם נורמלי. הוא אמר פעם, במוחי אני אומר, תהרוג, תהרוג, תהרוג. אני הולך להתחנף אליה כדי שאוכל להרוג את הכלבה. האם זה מה שחשב כשהראה לי את הכרטיס שלו ואת תמונת בנו? רידג'וויי כנראה התחיל לרצוח רק ב-1982, אבל לא פעם תורדת אותי המחשבה, מה היה קורה לולא חזרו השותפות שלי הביתה באותם רגעים? מה היה קורה לולא הייתי חולה כשהזמין אותי לצאת בסוף השבוע שלאחר מכן, ואילו הייתי לבדי כשמצאתי אותו מחכה בחניון שלי? התגלית הנוראה ביותר שגיליתי הייתה סיפורה של מרסיה פיי צ'פמן, שגרה במתחם הדירות פורטה וילה שבו גרתי גם אני. היא נעלמה באוגוסט 1982, לאחר שאמרה לשלושת ילדיה שהיא יוצאת לקניות. שרידיה צצו לאורך הנהר הירוק, בדומה לכמה מקורבנותיו הראשונות של רידג'וויי. לא יכולתי לשאת את המחשבה על מותה, או את הרעיון שאולי משכתי את הרוצח לסביבתה. שיתפתי את כל הפרטים עם בעלי כשהם צצו, והשוויתי את גרי רידג'וויי לגרי שהכרתי. מה עוד צריך כדי שתאמין שהם אותו אדם, הוא שאל. אני לא יודעת. אני לא רוצה להאמין. כמה שבועות לאחר מכן הוא אמר, שקלת לכתוב לו? לכתוב לו? לא. למה שאכתוב לו? רידג'וויי כלו בבית הסוהר של מדינת וושינגטון בוואלה וואלה. שם, על פי הדיווחים, הוא מבלה 23 שעות בבידוד ברוב הימים. הוא רשאי לקבל ביקורים של בני משפחתו הקרובה ושל צוותו המשפחתי בלבד. יש אנשים עם אובססיה לרוצחים סדרתיים, ויש כאלה שאובססיביים במיוחד לרוצח הנהר הירוק. הם כותבים לו, וכמוהם גם עיתונאים, סופרי פשע אמיתי, אוונגליסטים, מתקני עולם למיניהם, ונשים שחוות ריגוש מיני מהתיידדות עם רוצח. אני לא אחת מאלה. באתרים המוקדשים לניתוח כל פרט ופרט ברציחות, אנשים שמקווים לפצח תיקים לא מפוענחים, ושכתבו לרידג'וויי, מתלוננים לעתים על כך שהוא לא עונה להם. אולי אין לו כסף בחשבון הכלא שלו לנייר ובולים, אולי הוא מעדיף לקחת את שאר סודותיו לקבר, אולי הוא אפילו לא מקבל את המכתבים שנבדקים בקפידה. כל מבצע הכתיבה לרידג'וויי נראה לי חסר תועלת, ולמען האמת קצת מפחיד. חשבתי על העיתונאית קלאודיה רור, שהתכתבה עם הרוצח הסדרתי קנדל פרנסואה בספר הזיכרונות שלה The Spider and the Fly, העכביש והזבוב. פרנסואה הורשע ברציחתן של 8 נשים בחנק, בדומה לרידג'וויי. רו קיוותה לזכות באמונו של פרנסואה ולחלץ ממנו וידוי. היא התפתתה והתקרבה עוד ועוד בעקבות ניסיונותיו של הרוצח לתמרן אותה. במקום לפעול כעכביש, התובע את רשתו, היא הפכה לזבוב ברשתו של פרנסואה. חששתי שרידג'וויי יפיל אותי בפח, אבל בעיקר רציתי פתרון. חלק משאלותיי לעולם לא יעברו את השומרים, והוא כנראה לעולם לא יענה עליהן. האם הייתי האדם הראשון שהראית לו את כרטיס הביקור שלך ואת התמונה של בנך? האם התגובה שלי גרמה לך לחשוב שזה ירגיע נשים אחרות, או שכבר פיתית ורצחת קורבנות לפני כן? האם התכוונת לפתות ולרצוח אותי? אבל לו הייתי כותבת לו, והוא אכן היה עונה. לו היה אומר שהוא זוכר אותי, זה היה מאשר את מה שאני מאמינה בו, אבל לא יכולה לומר בוודאות של 100% שהוא נכון, מה שלא הפסיק לרדוף אותי. המחשבה הפחידה אותי, אך גם גרמה לי לפעול. שכרתי תא דואר. כתבתי מכתב שהזכיר פגישה עם גבר וריקודים בווייט שאטרס. סיפרתי על ביקור בדירתי בלי להזכיר ולו ברמז יחסי מין, אלימות או נושאים אסורים אחרים שעלולים לספק לרשויות בית הסוהר סיבה להשמיד את מכתבי. שלחתי את המכתב בשבוע האחרון של ינואר השנה. נכון לשבוע זה, תא הדואר שלי נותר ריק. אולי יום אחד, אסובב את המפתח ואמצא מעטפה שנשלחה מכלא המדינה. בינתיים אומר לכם מה שאמרתי לבעלי. נראה בלתי אפשרי שלא גרי ריג'ווי שכב איתי באותו ליל חורף בתחילת 1981. ונראה בלתי אפשרי באותה מידה שהיה זה הוא. תרגום מרב שמבן. הלילה שבו גרי הסיע אותי הביתה. כתבתה של ג'יל מקייב ג'ונסון, סלייט. הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.